המדרש רבה פרשת ראה. אנחנו נמצאים בעמוד עין בית. כשמגיעים עוד אנשים אז יש ספרים מקסימים, גם נעבור למד מישהו. פרשת ראה. הפרשה עצמה מתחילה ומדברת בעצם על העניין של הברכה והכללה, לא הברכות והכללות שאנחנו מכירים פרשת כי תבוא או פרשת בחוקותיי, אלא ברכה וכללה שבעצם ניתנים בהר גריזים והר עיבל, שנקרא אותם בפרשת כי תבוא. אז כאן מתחילה הפרשה ואומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. ועל הפסוק הזה הראשון המדרש עוסק כמעט בכל ההתחלה שלו, על העניין של ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. היום המיוחד הזה שהקדוש ברוך הוא מדבר עליו, נראה לפי המדרש, מדבר כביכול על מתן תורה. ביום מתן תורה, הקדוש ברוך הוא בא ונתן לפנינו את הברכה ואת הכללה. ומה העניין של הדבר הזה? תודה רבה. אנחנו נראה גם, כלומר יש הרבה 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 ביורים, הרבה מדרשים, אז המדרש שאנחנו נראה מדבר על פסוק מרמיהו, שבסופו של דבר המדרש יקשר את זה לפסוק שלנו. אני משתכם, ידליק לנו ברכה. אז את המדרש הראשון כנראה למדנו שנה שעברה. אמנם זה לא מוקלט, אבל כנראה כן למדנו. אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, פסוק בירמיהו, פסוק בירמיהו י' ג' אומר, שמעו והאזינו, אל תגבאו, כי אדוני דיבר. זה הפסוק. הפסוק, כלומר, הדרש מביא את הפסוק הזה, ועל פיו הוא יבאר את העניין שקשור לפרשה שלנו, לפסוק של ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. וכיוון שהוא הביא את הפסוק, אז דרכו של המדרש הוא לבאר את הפסוק בפירושים נוספים, ומגיע בסופו של דבר לעניין שלנו. וגם מזה אתם לומדים דבר, לומדים גם תוך כדי הפירושים שמובאים במדרש, זה גם קשור באמצע לאחריות של האדם. זה, ובזה אתם אפשר להסביר את הסיבה למה כתוב לכאורה לשון לא מובנת, מתחיל בלשון יחיד, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, וכל הפרשיה מדברת ברבים חוץ מההתחלה. זה צריך להיות ראו אנוכי נותן לפניכם היום, אנוכי השם או משה רבנו. למה זה ראה? ראה יש פה בעצם פנייה לכל יחיד ויחיד. יש כביכול איזה דבר שאנחנו יכולים להבין, שיש פה אחריות על הכלל. אז כשיש אחריות על הכלל, אז אפשר לומר שזה, למרות, יש פה שתי בחינות. אם היית אומר ראו, אתה יכול להבין שכל אחד ואחד מאיתם צריך להתבונן בדבר, יש לו אחריות, יש לפניו ברכה וכללה, וזה משפיע עליו. אפשר היה להבין גם ראו, ראו אתם, עם ישראל, שיש לכם אחריות על כולכם ביחד. בראה אפשר להגיד בעצם את אותו עניין. ראה אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא או משה רבנו פונה לכל אחד ואחד מעם ישראל לדעת איזה אחריות יש לו על הכתפיים. הברכה והכללה שיכולים להיות מושפעים בעולם תלויים בך, כל יחד אחד ואחד. זה ברמת היחיד, וגם אפשר לומר ברמת העם. ראה, אם אתה פונה, אם אתה אומר ראו, אז בעצם כל יחיד ויחיד בעניין המיוחד, בעולם המיוחד הפרטי שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, ראה אתה עם ישראל, תבין אתה בתור אחד, תבין את האחריות שיש לך על מה שיקרה בעולם. הברכה והכללה נתונות בידיך, לכן זה בעצם פונה ראה. זה איזה פנייה כזאת שתתבונן, ויש פה נקודה מהותית שמוטלת על כתפיו שלך, לכן אתה צריך לשים לב. וזה לא נאמר בלשון רבים, כי אז בעצם היינו יורדים רק לעולם הפרטי של כל אחד ואחד. אז ראה, מרים אותך על הגובה שהיחיד אחראי על הכלל, או עם ישראל כעם אחראי לכל מה שקורה בעולם. עכשיו בוא נראה מהפסוק עצמו בירמיהו כמה דברים. לפני צריך גם לבאר את הפשט של המדרש, כי זה מה החילוק או מה המחלוקת בין כל דעה ודעה. אז זה שאמר הכתוב בירמיהו, שימו והזינו אל תגבאו, כי השם דיבר. מהו שמעו והאזינו? יכול להיות שבו גם כפל דבר. אז גם מסביר פה הפירוש המארזו, תראו בשורה שנייה ברחבות, מהו שמעו ויאזינו? שלא פירש מה שישמעו ויאזינו. כי איך הפסוק אומר? שמעו ויאזינו, מה? תגיד לנו מה לשמוע ומה לשמוע, מה המשך? שמעו ויאזינו, אל תגבאו, כי השם דיבר, אז יכול, אל תגבאו, זה מה שצריכים לשמוע. מה צריך לשמוע? אז זה מה שהמדרש מביא אותו לדרוש, שאל תגבאו, זה המסר. אתה אומר למישהו, תשמע. טוב, מה, תגיד לי מה המסר שאני צריך לשמוע. אל תגבאו, ומה המסר באל תגבאו? אז בזה המדרש נכנס לברר, מה העניין? הפשט של אל תגבאו זה אל תהיו בעלי גאווה, אלא תשפילו את עצמכם. מתחיל עניין, פרשה חדשה. שימו ואזינו, אל תגבאו, כי השם דיבר. תנו לה' אלוקיכם כבוד, ביתר ממשיך. בפשט, אתה מבין שזה פתיחה להמשך. מפסוק תזיין אומר מה לעשות, אבל המדרש עצמו אומר, רק רגע, אבל גם פה בפתיחה עצמה, אמרת לשמוע, להזין, ולא אמרת למה. תגיד למה, תגיד למה שאני יכול לומר, או לדברי השם וכו', כי פי השם דיבר. כלומר, תשמעו ותאזינו, אל תגבאו הזה, צריך להבין אותו מה העניין של אל תגביאו את עצמכם, ולמה צריך לשמוע ולהזין? כי השם דיבר. אז חסר בפסוק, מה צריך לשמוע ולהזין? לכן המדרש דורש את מה שרוצה לומר. להשלים את החסר כביכול. זה כמו שיש בגמרא, חסור מחסרה ואחי קטני, שלפעמים התנה לא מכניס במשנה את כל התוכן, והגמרא באה ואומרת, חסר במשנה ככה וככה וככה, וצריך להיות בפנים. למה לא הכנסנו? דיברנו את זה כמה פעמים בשיעור גמרא, שהתנה תמצאת כמה שיכול את המשנה, שמח על דעתם של בני אדם, כלומר, שיבינו, ירידת הדורות באה הגמרא ומשלימה לנו את מה שחסר. אמר רבי תנחומה, פירוש אמר זו אמר, קודם כל מה קשה, פירש מה ש, לא פירש מה שישמעו ויאזינו, ועוד שאמר ואל תגבאו, שאין זה הפך של שימעו, והיה לו לומר ואל תמרו. קושיה שנייה, בסדר? אז קושיה הראשונה לא כתוב מה לשמוע ולהזין. קושיה שנייה, אם אתה עושה הקבלה, אז צריך להיות שימעו ואזינו, חסר לנו למה, ואל תמרו את מה שאתם שומעים. מה כתוב? אל תגבאו. זה לא ההפך של שימעו ויאזינו. בסדר? שתי השאלות של המרזו מובנות, לכן אומר, על כן דורש על פי מידה י' ז', הרבה פעמים בתנ"ך, והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי, או תשמעו בקול השם אלוקיכם, והזנת למצוותיו, שימעו דבר השם וכו', והרבה, וכן כאן, שימעו ואזינו לדברי תורה. כלומר, המדרש בא ואומר שכאשר מדברים בשורשים או במילים הללו של לשמוע ולהזין, בדרך כלל מה זה מדובר? על התורה ועל המצוות. אז זה הגענה, שימו ואזינו את מה? נו, על מה שתמיד שומעים ומאזינים. מה תמיד שומעים ומאזינים? תמיד, התורה. ואל תדברו גבוה, כי התורה, עכשיו, הוא עונה על השאלה השנייה, הרי אמרנו שאל תגביאו את עצמכם נוחה, זה לא ההפך מאל תשמעו. אחרי שאנחנו אומרים ששימו ואזינו מדבר על התורה, ממילא אל תגבאו, זה ההפך של התורה. כי התורה שייכת רק למי שמנמיך ומשפיל את עצמו, ומי שמגביה הוא מרחיק את התורה. לכן אל תגבאו, זה כן ההפך. ואל תדברו גבוה, כי התורה נמשלה למים, שמניחים מקום הגבוה, ויורדים למקום הנמוך. וכשתשמעו לדברי תורה, תהיו ענבים, ואל תדברו גבוה. כך בעצם מפרש את החלק הראשון של המדרש. בוא נראה במדרש. אמר רבי תנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא, שמעו לדברי תורה, ואל תדברו גבוהות. ופה אנחנו הסברנו שאל תדברו גבוהות, כי הדיבור הגבוה, הגבהות שהאדם נכנס לגאווה, מרחיק את עצמו מהתורה. כי השם דיבר. למה אל תעשו את זה? כי השם כביכול דיבר איתנו ואמר לנו לא לעשות את זה. איפה השם דיבר איתנו? ואיכן דיבר? תועבת השם כל גבל לב. השם במשלה, כדור יוכל מגלה שהגאווה היא תועבה לפני השם. מכיוון שהגאווה היא תועבה לפני השם, לכן צריך להתרחק מזה מאוד. ועל ידי כך אדם קשור לתורה. אני בכוונה אמשיך לפירוש הנוסף, ואז צריך בעצם להבין את ההבדל מה, בין שני הפירושים. דבר אחר, שמעו לדברי תורה, ואל תגביה את אוזניך משמוע דברי תורה. אז פה יש קצת שינוי מהפירוש הראשון. בפירוש הראשון היה שצריך לשמוע ולהקשיב למה? לדברי תורה. ואל תהיה גאוותן, מה זה אל תדברו גבוהות? אל תהיה גאוותן, שזה מרחיק את עצמך מלימוד תורה. זה ההפך מאדם שלומד תורה. הגאווה היא מרחיקה את האדם מלימוד תורה. בפירוש השני, הוא דורש, אל תדברו גבוהות, שאדם ישמע לדברי תורה ולא יגביה את עצמו, יגביה את אוזניו, כלומר יגביה את אוזניו, כאן זה יסתום, מסלק את האוזן שלו מלשמע דברי תורה. למה לא? כי השם דיבר. איפה השם דיבר שאסור להסיר את האוזן לשמע דברי תורה? כתוב במשלי, מסיר אוזנו משמע תורה, גם תפילתו תועבה. התורות הפירוש של עץ יוסף, ועל פי זה אנחנו גם נבהר מה ההבדל בין שני הפסוקים, בין שני הפירושים. עוד ב', שימו לדברי תורה ואל תדברו גבוהות, שגובה הלב ורוחב הנפש בתענוגי העולם הזה הוא מניעת התורה. אז אם כן יצווה אותנו הקדוש ברוך הוא, תשמעו את התורה ואל תעשו את מה שמונע מלמוד תורה. איך, מה מונע מלמוד תורה? התעסקות. אז פה מסביר שמה זה הגאווה? גאווה שבעצם אדם ממלא את כל תאוות ליבו. זה האדם שבעצם גאוותן. אז כל מה שהוא רוצה, הוא רוצה למלא את תאוות ליבו. מה שהוא מלא את ליבו זה רק תענוגי העולם הזה. וכן מפרש, הוא פירוש, אל תדברו גבוהות, אל תנהיגו גבוהות בעצמכם. אל תנהיג את האורח חיים שלך בצורה של גבוה גבוה, שזה בעצם אתה רוצה רק ליהנות ולהנהג את הגוף שלך. כי השם דיבר, איפה הוא דיבר על זה? תועבת השם כל גבלם. דבר אחר, שימו לדברי תורה ואל תגביהו את אוזניך, שלפעמים יתאה לאדם רוח דמיונו. עכשיו תראו למה זה שונה, כי אם עכשיו דיברנו שהלימוד תורה זה דבר עיקרי, הדבר מתנגד אליו זה תענוגי העולם הזה, זה דבר שהוא אנטי לתורה. פה הפירוש השני עכשיו מתחדש, לא רק דבר שהוא גשמי, גופני, של תאווה שמונע דברי תורה, לפעמים גם דבר רוחני יכול למנוע את הלימוד תורה, כגון תפילה. אדם שחושב שהתפילה יותר חשובה מהלימוד תורה, או שעדיף להשקיע בתפילה כי שם אדם יותר מרגיש את עבודת השם, ואז הוא מסיר אוזנו משמוע תורה, אז זה נאמר פסוק, גם תפילתו תועבה. אז רואים שבפירוש עכשיו השני, כביכול יותר, לא כל, אולי יותר החמרנו, כי הפירוש הראשון הוא יותר מובן. הנאות העולם הזה, הגאווה, זה דבר שמונע את התורה. אבל לבוא ולדבר על משהו רוחני יותר, שהתפילה היא מונעת את התורה, גם על זה אומר, שאדם צריך להתבונן, לשים לב, שימעו ואזינו. תדעו שהלימוד תורה זה הדבר שאדם צריך לשים את עיקרו בדבר הזה. אחרי זה אני אעיר הערה לגבי אותם חסידים שהגמרא מדברת עליהם, שהם שוהים שעה ראשונה קודם התפילה, ושעה אחרי התפילה, ושעה בתפילה, שלוש תפילות ביום, מה נשאר להם ללמוד תורה? דיברנו על
שעות.
תשע שעות ביום לתפילה. מה הם לימוד תורה? יש מחלוקת בין הירושלמי ולבין הבבלי מה התירוץ על אותם חסידים. אבל אומר עץ יוסף, שלפעמים יתאה, אז הם כן טעות. יתאה, זה כנאמר פה אומנם בתף עין במקום בתת עין, נכון? אנחנו מדברים על טעות, אז טעות בדרך כלל זה בתת. אבל גם יתאה זה גם שתועל, על פי הפסוק עצמו, שאדם תועל לבב, ואדם תועים בדרך, אז התף והתת מתחלפים. אז גם פה מדובר על עניין של טעות, רק כשמדברים מצד איפה זה מוזכר מפורש, שאדם נוטה מהדרך, אז זה בתת, אבל יש הטעיה. לא, אצל בלעם זה בתת, זה גם בתת. איפה כתוב, איפה זה מופיע בתף עין? לא זוכר את הפסוק שזה מראה שגם בעצם אדם שטועה בדרך. אז לגבי התעייה בדרכים, זה נאמר בתף. לכן הוא כותב את זה, שלפעמים יטעה לאדם רוח דמיונו, זה גם נושא טעות. לדמות שהעיקר הוא התפילה. למה זה בעצם אדם מדמה? כי איפה מורגש לאדם את ההשתלמות שלו ואת ההתרגשות שלו בעבודת השם? ברור שבתפילה אדם הרבה יותר מרגיש קרוב להשם, מרגיש את הפעולה של ההתקרבות להשם, מאשר שהוא דן האם השור שהזיק את הפרה והנמצא וברא בצידה, מה הדין של מי זה שייך? מה זה קשור בין זה לבין הקדוש ברוך הוא? איך זה מקשר אותי? לא, איך זה מחבר? או שיום ראשון, שעה וחצי, שוברים את הראש על ההוא שילקה וחייבים מלכות, וחייבים מלכות. עכשיו, מה בין זה לבין, בתפילה אני מרגיש, אני מדבר עם השם, כל הפנייה שלי צינור אשר אל השם, וזה מה שאדם בדמיונו. למה זה דמיונו? כי זה לא מדובר על השכל, כי כאשר אדם בשכל מבין שיש את רצון השם ואת קרות לשם בדרך הזאת, אז הוא מבין בשכלו, אבל הדמיון הוא זה שמתאה את השכל של האדם, וגורם לו לחשוב שתסתכל בעצמך, תתבונן בעצמך, תראה איפה אתה מרגיש יותר קרוב להשם. בתפילה או בתורה. תפילה, ולכן אדם עוזב את התורה ומשקיע יותר בתפילה. וזה טעות. ועל זה הרבה הרבה ספרי מוסר נכתבו, ורב חיים, באותם זמנים שהיה לפני כ-200 שנה שהתחילה החסידות, על זה הייתה מחאה גדולה של המתנגדים. שבעצם מעצימים את התפילה ונשארים בורא ועמי ארצות בכל מה שקשור לתורה. ועד וגם להלכה, וגם העניין של הכוונות, והזמנים של התפילות, ועד כדי שהגיע, טוב, זו הייתה תקופה מאוד קשה, שגם על האדמורים וכל הגדולים היו תוקפים אותם שהם לא יודעים תורה, והם לא תלמידי חכמים, ולא מבינים כלום. ולאט לאט, קצת יותר התקרבו, הבינו, בוא נאמר, ההתנגדות, ככה נראה לי, זוכר שלמדנו, שההתנגדות החריפה שהייתה לחסידות, היא זאת ששמרה עליה, שהיא לא תצא מכלל ישראל. כי הפנייה הזאת שעוזבים ובוחרים את דרך חדשה, שיותר מעצימה את הצד הפרטי של האדם, את הצד של הנטייה הליבית שלו, יכולה לעבוד בסוף שהוא עוזב את הכלל, ואז כמו שהיה בזמן בית שני, שהיו כתות. וגם הם היו מאוד קדושות ופרושות והכל, ובסוף משם יצאה הנצרות. מאותם כתות, כת מדבר יהודה וכל מיני כתות כאלו. אז לכן הוא אומר שהדמיון של האדם, הוא מטה אותו לחשוב שהעיקר הוא התפילה. הוא מבלה רוב היום בתפילה, ואינו עוסק בתורה. שאדם כזה גם תפילתו תועבה. וזה שאומר בפרקי אבות, עשה תורתך קבע ואל תעשה תפילתך קבע. מה הדבר הקבוע יותר? זה התורה. התפילה זה חיי שעה והתורה זה חיי עולם. אז כאשר זה מופיע בגמרא הפסוק הזה, שכאשר היה שיעור ובא אחד התלמידים לרב ואמר לו, הגיע הזמן תפילה, קרא עליו את הפסוק, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. ושם יש ביור גדול, צריך להבין, התלמיד זה לא תלמיד, זה היה אחד האמוראים שבא ואמר את זה, הוא רצה להגדיר את כל דבר יש גבול וזמן, ויש חלק של עבודת השם בצורה הזאת, ויש חלק של עבודת השם בצורה הזאת, וכל אחד יש לו את הזמן במקום שלו. אבל אמר לו שאתה לא צריך בשביל זה לבוא ולחתוך את הדבר. אני גם יודע שיש גבולות. אז אם אתה מסיר, אתה מגלה שאין לך רצון בעבודת השם הזו. מה לעניין החסידים? אז ודאי שההדרכה הזאת היא הדרכה כללית, זה פשוט. כי יש בתוך עבודת השם, זה נכון שיש את ההדרכה הכללית, שהתפילה זה חיי שעה, והתורה זה חיי עולם, והאדם הרגיל, מעט היום, זמן, כתוב גם אצל חבדת, שקודרי כותב שהפרי של היום זה התפילה. זה הזמן שהוא הפרי של היום. אבל זה זמן שהוא תמציתי, ועיקר היום זה עבודת התורה. אז זה הדרכה כללית לכולם. יש לנו שתי יוצאי דופן. יש את רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו, שהם מוגדרים שתורתו אומנותו, ולא היו מתפללים. בכלל. כלומר, אצלם הצינור היחיד של עבודת השם היה דרך התורה בלבד. דרך תורתם. לא היה זמן שהם צריכים את החלק השני של עבודת הרגש של האדם. אצלם הכל פעל דרך הצינור של השכל. הצד השני זה חסידים, או שגם נאמר בגמרא, אמר רבי יוחנן, והלוואי והתפלל אדם כל היום. יש איזה סוג שלב של מדרגה מסוימת כזאת, שאז עבודת השם שלהם היא כן מגיעה דרך עבודת הרגש. אבל זה, עוד פעם, זה עניין של יחידים. ובכל זאת הגמרא שואלת עליהם, על אותם חסידים שהם שועים שעה וכו', ותשע שעות ביום, כביכול הולכים על תפילה, תורתה מה תהיה עליה? עונה הגמרא בבבלי, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת. האדם בלימוד הרגיל שלו לומד, אבל צריך גם לבזבז, אפשר להגיד לצורה כזאת, לבזבז הרבה זמן כדי לחזור על לימודו, כדי לקנות את הלימוד שלו. לא, גם לחזור. הוא למד את הסוגיה, חוזר עליה עוד פעם, כדי שיזכור אותה. הוא לומד את הפעם אחת. התורה זה דבר שנשכח מאיתנו בגלל המרחק שלנו מהתורה. אבל החסידים, מתוך הקשר הזה שהם יוצרים על ידי התפילה, ומלא, יש להם דבקות כזאת גדולה, בכל מה שקשור לרצון השם, והתורה מגיעה מתוך רצון השם, אז הם לומדים פעם אחת, לא צריך חזרות. אז 3 שעות ביום, נגיד, של הלימוד שלהם, זה כמו 9 שעות של מישהו אחר שצריך לבזבז על חזרות. ככה כותב הבבלי. כלומר, את המעט הם לומדים, זה קנוי להם, ולכן יש להם איזה דבר שהוא קניין של תורה מבורך. מה ירושלמי כותב? ירושלמי, תלמוד של ארץ ישראל. כותב, מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת. לא מה שקיים שמור, גם מה שקיים עושה פירות. זה עוד יותר גבוה. כי הברכה הזאת שיש בלימוד שלהם, זה בין באמת הפשט של ברכה. ברכה זה דבר שבעצם, דבר שקיים, והוא שופע ושופע ושופע מעצמו. אז מתוך שחסידים הם אותה דבקות עליונה שיש להם על ידי התפילה, גורמת שמה שאת אותו, אותו לימוד שהם למדו, זה כמו זרע. שצומח וצומח בזכות המדרגה שלהם. אז מה שהאדם אחר צריך ללמוד הרבה הרבה שעות כדי להגיע לברכה הזאת, אצלם זה מגיע באיכות, כלומר, הזמן קטן, כמות קטנה, אבל האיכות הרבה הרבה יותר גדולה. דבר אחר. שמעו לדברי תורה והאזינו לדברי תורה. כפילות הזאת היא צריכה עיון. שמעו לדברי תורה והאזינו לדברי תורה. מה ההבדל בין שימו לבין האזינו? מה הכפילות הזאת של הפסוק במדרש? ואל תגבהו, אל תגבהו את הטובה מלבוא לעולם. פה עכשיו מגיעים עכשיו לאחריות כמעט כלל עולמית. אם אנחנו נשמע ונאזין לדברי תורה, אנחנו נגרום שתהיה ברכה בעולם. אם אנחנו לא נשמע לדברי תורה ולא נאזין לדברי תורה, כביכול הטובה מסתלקת מהעולם. עם ישראל לפי זה הוא הצינור של הורדת והשפעת השפע של הברכה, של הטובה בתוך העולם. על ידי מה? על ידי ששומעים את הדברי תורה ומאזינים לדברי תורה. כי השם דיבר וכאן דיבר, אם טובו שמעתם, טוב הארץ, טוב, אני רוצה, לפני שאני עובר לקשן דיבר, כי פה המדרש קצת מעריך מה העניין של השמיעה והאזנה, איפה השם דיבר על זה, שהטובה תלויה בשמיעת והאזנת התורה. מה העניין של שמיעה והאזנה? יש פה שתי פעלים שלכאורה בעברית רגילה זה מילות נרדפות, נכון? אבל יודע שהעברית היא לא, העברית המקורית, לשון הקודש, אין בה כפילות. ולכן יש בזה באמת כמה פירושים, והסתכלתי במה שמדבר באזינו, השם מים והדברה, ששם זה מופיע העניין של האזינו, שם כותב אור החיים הקדוש, שהוא מביא את מאמר חזל. מאמר חזל היה שמשה רבנו היה קרוב לשמיים, ולכן דיבר לשמיים בצורה של האזינו. אתם קרובים, תשמעו, האזין זה אדם שפונה לחברו שנמצא קרוב אליו, אומר לו תאזין לי, תשמע, זה מי שנמצא רחוק, אתה צריך להתאמץ. אבל כותב אור החיים הקדוש שהאזינו, הוא סובל את שני הפירושים. הוא יכול לקבל גם הטיית האוזן של מישהו שצריך להתאמץ כי הוא נמצא רחוק, וגם מישהו שנמצא ממש קרוב והוא יכול לשמוע. אז האור החיים הקדוש, בגלל בפירושו הוא כתב כמה קושיות, הוא בחר דווקא בדרך השנייה, הוא אומר, נכון, שחכמים בחרו בדרך הזאת, אבל 70 פנים לתורה וכו' וכו', ואז הוא בוחר שהאזינו, זה הרחוק. כי בפשט, איפה האדם נמצא? האדם נמצא על הארץ, והשמיים הם הרחוקים. לכן אומר, האזינו השמיים, והדברה, והארץ מקרובה, תשמע. מה זה קשור לתורה? יש פה שתי פעלים ביחס לתורה. יש בחינה מסוימת שהתורה קרובה אלינו, ויש בחינה מסוימת, ואולי זה הבחינה יותר רגעית, שהתורה רחוקה מאיתנו. אז שימעו, יש דברים בתורה שהם קרובים אליך, תשמע אותם. וגם הדברים שהם רחוקים מאיתנו, האזינו. אז זה דרך אחת לבאר את הכפילות של שימעו דברי תורה, נכון אנחנו אמר? שימעו לדברי תורה ואזינו לדברי תורה. תשמעו לדברים שקרובים אליכם, האזינו לדברים שרחוקים, או שנעשה הפוך לפי... או שאזינו זה על הקרוב ותשמעו זה על הרחוק. עוד דרך נוספת יותר קשור אולי באמת לביטוי של מה ההבדל בין שמיעה לבין האזנה. המלבים כותב שם על הפסוק ברמיהו שאזינו, הוא כותב שזה הבנת הדברים. זה כמו שאפשר להגיד שזה אולי הבדל בין שמיעה לבין הקשבה. שמיעה זה פעולה פיזית טכנית של קליטת רשמי הקול שעוברים לידך. למשל, אתה יכול להיות פה רדום, אבל אתה שומע, נכון? מישהו מדבר, אתה שומע? כן, אני שומע. שומע זה לא מקשיב. שומע זה שאתה שומע את הקולות שנורים עליך, אבל אתה לא מפנים אותם. ההזנה, אולי כמו הקשבה, זה הפנמת וקבלת הדברים פנימה. טוב, אז הייתי מבין שכתוב רק האזינו לדברי תורה, לפי זה. למה? שימעו. שמיעה, הסברתי שזה ברמה הטכנית יותר, והאזנה זה יותר הפנמה וקבלת הדברים. אז א', אפשר לומר שגם השמיעה יש בצד מסוים שזה לא איזשהו שמיעה חיצונית, אלא השמיעה זה שאתה שם לב לדברים ואתה שומע אותם. אז אם אתה מתייתן מתבונן, אבל גם אם אני שואל לפירוש שהשמיעה זה שמיעה חיצונית, עדיף שהאדם ישמע אפילו רק שמיעה דברי תורה. כמו שאנשים שואלים לפעמים, אנחנו עייפים, איך נגיע לשיעור, תגיע, תשמע דברי תורה, אפילו מתוך עייפות, העיקר שהאוזן תתרגל שאת הדבר ששומעת זה תורה. בוודאי שגם הגיע השלב, בוודאי שזה יותר, שזה המדרגה יותר גבוהה, זה שאדם יאזין לדברי תורה, וכל פעם בעצם ישקיע במה שהוא שומע. זה בעצם ההפנמת הדברים, קבלת הדברים, ואולי זה בעצם תהליך אחד. לשמוע דברי תורה זה לקבל את התוכן שנאמר אליך, ולהאזין זה אומר, להפנים אותו פנימה, מה נאמר פה? ההבנה, ההתבוננות. מה אתה אומר?
לא, אני חושב משהו אחר.
כן.
כי גם במסכת מגילה אנחנו מדברים על שמע ישראל.
נכון.
יש כל העניין, מה זאת אומרת שמע? אני
לא יודעת שהכל יהיה ברור.
אמן. אם זה הבנה, או אם זה רק הקשבה.
שמעת עוד דרכים.
כן.
נכון, שהפשט של שמע שמכוונים זה קבל ואבן. אז יכול להיות באמת, כאשר נאמר הביטוי שמיעה לבד, אז הוא כולל את כל השמיעה וההבנה של הדברים. אבל כשאני אמר את שניהם,
שמיעה זה רק משהו טכני. אבל לפי דעתי יש שמיעה טכנית, הקשבה, אבל לפי דעתי הזנה זה עוד שלב אחר. למה? כי הזנה זה כמו מאזין,
מאוזן.
מאוזן.
כן.
זאת אומרת שאנחנו מקבלים את הכל, אנחנו חושבים על זה, ואחר כך
מתיישב עם זה.
יפה מאוד.
ואז מתיישב, יפה מאוד.
לכן בסוף, ממש סוף התורה, האזינו.
האזינו השמיים. לא, ותשמע, הארץ עם רפי. יש את שניהם. אבל האזינו, זה היה בעצם הביטוי החדש שיש. והפירוש אולי קצת השלישי, זה של השפת אמת, ששם הוא אומר שהזנה זה שמיעה תמידית.
תמידית?
תמיד, תמיד, כל הזמן. ולמה זה מתאים? כי איך קוראים לזה שנמצא שומר על הקשר בצבא? זה שאתה לכם בעמדה הזאת, מאזין. הוא חייב להיות, הוא לא יודע, הוא חייב להקשיב. הוא חייב כל הזמן להקשיב, שנייה אחת שהוא לא מקשיב, הוא איבד את הקשר, זה שבירת, לא יודע איך זה נקרא. אבל זה בעצם האזנה. אז אם כן, שימו דברי תורה, זה אומר שאתה שומע. זה יכול להיות מדי פעם. האזינו דברי התורה, זה מה שכל הזמן צריך שיהיה בראשך ובלבך דבר אחד. על מה אתה חושב? על התורה. וזה מדרגה יותר גבוהה. כי יש אדם שיכול לקבוע איתים לתורה, יכול לקבל את הדברים, זה זמן מסוים שבו הוא קשור לתורה, ובזה הוא יוצא את הקשר, וזה דבר נכון. כי זה הקשר, זה הזמן החשוב שלו ביום, ובזה הוא משקיע, אבל זה חלק מזמנו, זה חלק מחייו. זה אולי פרט הכי חשוב, אבל זה פרט. האזינו, תגיעו למדרגה כזאת, שהתורה לא תהיה חלק, אלא התורה תהיה בעצם תמיד, 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 תקשיבו ותאזינו לה. ושתהיו במצב כזה, אתם תגרמו שהטובה תמיד תופיע בעולם. כי אם לא, תשימו את התורה במצב כזה, חס ושלום תגרמו לתורה להסתלק. עכשיו יהיו לחלק השני. כי השם דיבר. איפה השם דיבר שזה מה שיקרה אם לא נשמע ונאזין לתורה? אומר הנביא ישעיהו, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו, דרך כלל פה רואים שהקבלה בדיוק היא כזאת. שמיעה והקבלה זה תמענו. ולכן שאלנו על הפסוק הקודם, מה ששאל אמר זו, כתוב שימו ואזינו ואל תגבעו. היה צריך להיות שימו ואזינו, ואל תמרו ואל תמענו. אצל ישעיהו מופיע הקבלה נכונה. אם טובו ושמעתם, זה החיובי, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו, זה ההפך, לא לשמוע, למען בדבר, כן? ממען, מסרב, לא רוצה. תמענו, ומריתם, זה למרות, מי מריבה. ומריתם, חרב תאוקלו. ולשון, החרב, לא לאכול אתכם, אלא מחלה אתכם. בסדר? שון, כיליון. כי פי השם דיבר. פה הפסוק אומר בישעיהו, שאם שומעים, אני אומר ככה, אם שומעים, אז לא מקבלים חרב. נכון? הרי מה, איך המדרש הראשון? המדרש פה מפרש, שימו לדברי תורה ואזינו לדברי תורה. אם שומעים ומאזינים לדברי תורה, מקבלים משהו? לפי מה שקראנו עכשיו. אם שומעים לדברי תורה ומאזינים לה, מקבלים משהו? לא כתוב כלום.
מקבלים.
לפי הדרך הזאת, כדי שאדם רוצה בעצם, הכתוב, הנביא או משה רבנו רוצים לשכנע אותנו, אתם תלמדו תורה, למה? הוא לא אומרים מהצד החיובי. אומרים רק, כי אם לא, תגרמו לטובה להסתלק. לטובה. אל תקבעו את הטובה מלבוא לעולם. הדרך הראשונה היא בעצם פונה ליראת העונש. אם אתם לא תלמדו, תקבלו ככה. ולמה ללמוד? כי אם לא נלמד, קבל עונש. זה לא, אין בעצם פן חיובי. לכן גם פה, רק זה קצת קשה פסוק, כי כתוב אם תבואו ושמעתם, טוב ארץ תאכלו. אז יש פה איזה פן חיובי. אז איך המדרש הביא את זה כראיה? מסביר את יוסף ואומר שהכוונה, על ידי זה שתשמעו, וממילא החרב לא תחלה אתכם, אז יהיה תוכלו לאכול את טוב הארץ. כן? טוב הארץ תאכלו זה לא השכר על שמיעת דבר השם. השכר על שמיעת השם זה זה שהחרב לא תאכל אותנו. ועכשיו נגיע לנקודה הזאת, מאיפה רואים שההפך מהשמיעה, מהתורה זה החרב. היינו אומרים, יש אנשים אחרים. למה החרב היא זו שבא ויורדת? אז זה אומר המדרש. מהו אם תבואו ושמעתם? זה שתי הדרכים שיש לנו עכשיו בפסוק, בין החכמים. אמר רבי לעזר, הסייף והספר ירדו כרוכים מן השמיים. לכן, כי אם אנו רואים שהטוב הארץ זה הצד החיובי, אז אומר למה זה ההפך של טוב הארץ? שלא תאכלו טוב הארץ. אתה רוצה לכם דרדר וכו'. איך הגענו לחרב? אז אמר רבי לעזר, הסייף והספר ירדו כרוכים מן השמיים. כרוכים זה ביחד, כרך, נכון? כרוכים זה בזה. כרוכן זה בזה, בפסח. אז הכריכה הזאת מראה שהספר, זה התורה, זה הדרך, זה החוקים, ירדה ביחד עם הסייף. וחשבתם והתבוננתי בעצם מה המאמר הזה בעצם בא ואומר לנו. הרי יש עוד דרכים, בוא נאמר, למה הסייף זה הצד ההפוך של החרב, של התורה. אם אתה מקיים את התורה, טוב, ואם לא, סייף. ובעצם חשבתי למשל מאוד מאוד פשוט. כשאדם מקבל מצד הרפואה, המדע הרפואי, בא ואומר לך, תדע לך, זה וזה וזה מתאים למחלה הזאת, אם אתה לוקח משהו אחר, חס ושלום יכול לקרות ככה וככה. עכשיו אתה יכול לשאול, למה, מי אמר, כמה אתה רוצה, אבל יש פעמים שגם הרפואה בעצמה אומרת, ככה. אני לא יודעת למה, אבל אני יודעת שאם עושים כך וכך וכך, זה מה שקורה, ואם לא, אז בעצם, זה המשל, אני חושב שהמשל הוא אותו עניין. שהספר והסייף ירדו ביחד, זה אומר שהמציאות של החיים היא תלויה בספר. אין מציאות לחיים בלי הספר. זה הכוונה שהסייף ירד ביחד עם הספר. היית חושב שיש מה שנקרא דרך אמצע. ספר זה אם אתה רוצה להיות עם הספר, רוצה להיות משהו מפותח, איזו מדרגה גבוהה, תהיה שייך לספר. ואם לא, אז לא, אז תהיה משהו פשוט. והסייף זה אם תעשה משהו גרוע. אז יצרתי שלוש מדרגות. סייף זה על דבר גרוע. אמצע, רשות, לא זה ולא זה בינוני. שלישי, זה תהיה עם בעל מדרגה, בעל מעלה גבוהה. אומר רבי לזר, לא ככה. אין מציאות של אמצע. זה או ספר, או העדר, או סייף. לכן ההפך של הפסוק זה, אם תבואו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו לפי הפירוש הזה, הוא לא שכר, הוא רק תוצאה. כי אם לא תשמעו את טוב הארץ, אם לא תשמעו לדבר השם, אם תמענו, מה התוצאה? חרב. אין מציאות אחרת. אין שום מציאות ללא שמיעת דבר השם. זה הדרך הראשונה. כך הוא אומר, הסייף והספר ירדו כרוכים מן השמיים. אמר להן, אם תעשו מה שכתוב בספר הזה, אתם ניצולים מן הסייף הזה. ואם לא תעשו, אתם נרגים בסייף הזה. כאילו, כביכול חדש שלנו, מה, כל החיים שלנו זה להינצל מהסייף? זה לא נראה ככה. ירדנו לעולם, או קיבלנו מטרה בעולם, כדי שנצליח לברוח מהמוות. שנצליח לברוח מהכיליון הזה. למה? איפה הצד החיובי? אלא זה בעצם חוזר למה שאמרנו. זה רק סימן. להגיד שבעצם כל החיים שלנו זה הספר. ובלעדי הספר אין לנו חיים. והספר זה ודאי הטוב הגדול, הטוב העליון שאנחנו זוכים להיות קשורים אליו. רק בלעדי זה, אומר לנו קדוש ומגלה לנו, תדעו לכם, אין לכם מציאות של אמצע. ולכן ככה מה זה ראיתי שמפרשים, דברים שעל עם ישראל נאמר, ככה אמר רבי יוחנן בחורבן, כשהוא ראה את אותה נערה מלקטת שעורים מתוך גללי בהמה, ורבי יוחנן היה עם תלמידיו, ואז הוא מסתכל על הנערה הזאת, הוא לא, מזה, הוא לא מכיר אותה, הוא לא מזהה אותה, אבל היא מסתכלת עליו ואומרת לו, אתה זוכר אותי רבי? אמר לה, לא. אומרת לו, אני ביתו של נקדימון בן גוריון, מגדולי העשירים, אתה זוכר שהיית בחופה שלי ואמרה לו את הכתובה שקיבלתי על זה, ותראה את המצב שלי. אמר, עמד באותה שעה רבי יוחנן ואמר, אשריכם ישראל, שאתם עולים, עולים מעלה מעלה, וכשאתם יורדים, יורדים מה אתה אמרת, אפילו פחות מהבהמה של, כתוב של הדעה של ערבים, מהבהמה של הגויים. מסביר המהר"ל בדיוק את העניין הזה, למה זה אשריכם, אתה נמצא במצב אולי הכי גרוע והכי מזוויע שיכול, אתה רואה את אותה בת עשירים, נסיכה, במצב הכי משפיר, כמו שקראנו בבריכה, אולי יש על זה דרש אחר, אבל שהענוגה מרוך, שלא נסתה כף רגלה החוצה, זה מה שהיא עושה. רבי יוחנן, זה אמרנו שזה היה ראש מרד ארץ ישראל, יש לו הרבה מאמרים, אם זה מאמר הלכתי, זה מאמר הלכתי. אבל יש לו הרבה פעמים מאמרים שהוא אומר אותם, ומסביר מרן הרב קוק, שיש לו כמו איזה משהו אידיאלי רוחני שהוא רואה את זה. יש גמרא מאוד מפליאה כזאת שאומרת שהוא היה רצח. וזה היה ממש על הגבול, של הירדן. אז הוא אמר, לא יכול להיות שיש רצח פה. אז מסתכלים עליו, כזאת, טוב, אתה זקן, לא יודע, לא מבין מה קורה פה. זה שלא זקן, זה שלא מבין, אבל לא יכול להיות שפה רצח, כתוב הרי שהרצח ונתן לך השם שם לב רגז, בבבל, בחוץ לארץ, אבל פה בארץ לא יכול להיות. מה הכוונה? הוא שוב בא ומרים מה המציאות האידיאלית שצריכה להיות, זה אמירה חינוכית. רבי יוחנן הולך עם תלמידיו, הספקלריה שהוא נמצא מולה, זה בעצם מה זה מגלה לו פה? זה מה שמוליד, אומר, אם כשעם ישראל יורדים, אין דבר כזה של אמצע. אי אפשר להיות ככל הגויים עם רגיל, בסדר, לא נהיה עם סגולה, נהיה עם פשוט, מדינת כל אזרחיה. בא רבי יוחנן אומר, תסתכלו איפה זה, אין שום מציאות, כי בזה שאנחנו שלקטה שעורים, שעורים זה גם מאכל בהמה, אז מאכל בהמה מתוך גללי בהמה זה בעצם אנטי מציאות, זה כלום. אז לכן הוא בא ורבי יוחנן אמר, יוצא שהמציאות שלנו היא לא בנויה משלבים, קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. יש פה מדרגה אחת גדולה. אם עם ישראל נמצא במדרגה השלמה שלו, הוא נמצא בכוכבי השמיים. אם לא, כלום. זה מה שאומר רבי יוחנן. ככה מסביר המהר"ל. אם לא, זה היעדר גמור, זה פחות מבהמה של ערבים שהייתה אומה הכי שפלה. זה מראה שבעצם אין שום מציאות. לכן אומר רבי יוחנן, ואומר אשריכם ישראל. למה אשריכם ישראל? שאתם שייכים לכזאת מדרגה שיש בכם הכל. זה שמיים, אין חצי מזה, אין חלק מזה. אבל אינך אינם, זה אומר שאם אנחנו מאבדים את המדרגה הגבוהה, אין כלום. ככה זה גם מסביר, ככה מסביר גם הכוזרי בדצחם. דומם, צומח, חי, מדבר, אדם. היחס בין כל מדרגה שהיא יותר גדולה מהמדרגה הקודמת, יש בה את מה שקם במדרגה הקודמת. למשל, טוב, הדומם נגיד זה המדרגה נמוכה. אז בצומח יש בו את הדומם, יש בו את הגוף עצמו של הפרח. אבל יש בו את הצמיחה. טוב, אז עכשיו בוא נגיד ככה, ניקח את הצומח, נוריד ממנו את הצמיחה, ואז יהיה לנו פרח דומם. עכשיו, היום תגיד שאפשר לעשות את זה עם ספריים, באופן אמיתי. כשאתה קורט את הפרח, מת. למה הוא לא נשאר דומם? כי כל רגע שהיא עולה גבוה, היא גם מעלה את הקומה הנמוכה שלה למדרגה שלה. והיא לא בנויה משתי קומות, אחד על גבי השני כמו לגו, טוב, הורדנו קומה אחת, נשאר קומה ב', זה לא הולך ככה. היא בנויה על גבי הקומה השנייה, אבל בעצם הכל זה חטיבה אחת חדשה. ככה הכוזרי, החבר, כלומר הרבה דלבים, מסביר לכוזרי, למלך כוזר, שאחרי הוא מסביר לו ככה זה, דומם, צומח, חי, מדבר, שזה האדם, אומר, אתה יודע, יש מדרגה חמישית? אז הוא דיבר על פילוסופים, שזה שיא השכל האנושי, אז הוא אומר לו, טוב, זה לא מדרגה חמישית. כי זה כמו תגיד שיש לסוס שרץ לאט, וסוס שרץ מהר, אז זה שני סוסים, זה סוס, רק זה כמותי אחד יותר מהשני. זה אומר, טוב, אז אין יותר, יש ארבע. ואז הוא נותן את הדוגמה של משה רבנו, ואז הכוזר אומר לו, אם יש אדם כזה, אז יש פה מדרגה חמישית. אז מה זה מדרגה חמישית? הוא מביא אותו לבוא להבין שעם ישראל זה מדרגה אחרת בשרשרת החיים. ועל פי מה שהסברנו, לעם ישראל יש כל מה שקיים למטה, אבל זה מדרגה חדשה מכף רגל ועד ראש, ולא אחד על גבי השני. זה מה שבעצם, אני ככה בעצם אולי מבאר את העניין של הסייף. הסייף זה לא אומר שאנחנו כל חיינו במרוץ, ויש חרב שרודפת מאחורינו לאורגנו, אלא בעצם כל חיינו שייכים למדרגת חיים כזאת גדולה, שאם לא נהיה שייכים אליה, אין כלום. לא שם לכלום. הדבר אחר, אם תבואו ושמעתם, אמר רבי לוי, למה הדבר דומה? לעבד שאמר לו רבו, אדונו, הרי מוניאק של זהב, מוניאק זה תכשיט, ענק, שרשרת של זהב שיש לך. ואם לאו, הרי כבלים של ברזל. כך אמר קדוש ברוך הוא לישראל, אם עשיתם את רצוני, הרי הטוב והברכה. ואם לאו, הרי הכללה, הרי שתי הדרכים לפניכם. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. רב לוי הוא שונה מרבי לזר. למה הוא שונה? כי רב לזר רק אמר שכדאי שנשמע אל הטוב, כי אם לא, יגיע לנו רע. הוא לא אמר מה יגיע לנו אם נשמע אל הטוב. רב לוי חולק אומר לא. גם כשנשמע אל הטוב, יש לנו גם בזה דבר שהוא חיובי. השמיעה אל הטוב, היא נותנת לך את הזהב. זה הענק של הזהב. אם לא, אז מגיע ודאי העניין של הכללה. ככה מסביר בעצם העץ יוסף. תראו, כותב עץ יוסף ככה בפירוש הזה. ואחרי זה נראה איזה ביור יפה, מה זה העניין של התכשיט והכבלים במשל. זה דבר יפה, ראיתי פה באחד המפרשים. אני חושב שזה... איפה ראיתי זה? אולי המארזור. אני חושב שנראה את זה. אומר עץ יוסף, עשי והספר אמר רב לוי, למה הדבר דומה? לבית שאמר לו רבו הרי מוניאק של זהב שזה התכשיט. הנה רב לוי עשה המשל, במוניאק של זהב שהוא מורה על רוב הטובה, וכבלים שזה העונש. גם הכבלים, רואים את זה שזה לא, מקודם דיברנו על סייף, פה מדובר על כבלים של ברזל. מה עושים כבלים של ברזל? זה מניעה של תנועה, זה שלילת החירות. מה זה? ומה זה עושה לך אדם? אדם לא חירותי, אדם מנוע מלחיות את חייו. אז רואים שגם אין פה מוות כביכול, יש פה שלילת החיים. זה העניין של הכבלים, כובלים את עצמך ואתה לא יכול יותר לפעול שום דבר. ויסבירו פה אחד המפרשים שאותו דבר, הרי גם הענק שזה כמו תכשיט שרשרת סביב הגרון, וגם הכבלים בונים באותו צורה, זה כבלים. השאלה, אם הדבר הזה הוא יהיה תכשיט שהאדם בעצם בזה מתראה בכבודו, מתראה בדבר הרבה יותר יפה ומודר, או שהדבר הזה נהיה כבלים של ברזל. ככה הוא מפרש, נמציא את זה, שבעצם הקדוש ברוך הוא בא, הנה כן, זה מרזו, כן, איך תמצאו את זה, אתם יש לכם את הפירוש עם רי יושר, אז מול עם רי יושר, בפירוש המרזו, שורה אחת למעלה, כתוב פירוש, פי יוד. מצאתם? אתה רואה עם רי יושר? איפה שכתוב עם רי יושר? תחזור, כנס למרזו, תעלה שורה אחת רק. פירוש, שהמוניאק עשה כבלים. איך הוא פרש את זה? כך עשה הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מסביר את המשל. ואם לאו, את הדבר התכשיט הזה נפך להיות לכבלים, את אותה ברכה. זה עכשיו החידוש שיש פה, אנחנו יכולים להבין שיש ברכה ויש כללה, שני דברים שונים. אם אדם שומע, יש ברכה, ואם לא, את הברכה עצמה זה נפך לכללה. ככה הוא מסביר, כך עשה הקדוש ברוך הוא את האותיות של התורה כמוניקות, כתכשיטים, ונתן בצוואריהם של ישראל, שנאמר כי לוויית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך. זה הצד של הברכה. לא עשו, אלא עזבו את התורה, כתב אותיותיהם בפורענות, והביאם עליהם איכה ישבה בדד. אותם אותיות משתנות להיות דבר של פורענות. אותו תוכן שיורד מהקדוש ברוך הוא, אם אתה משתמש בו ושומע על התורה, הדבר הזה הוא ברכה. הוא ענק לגרגרותיך. ואם לא, כבלים, זה כובל אותך ובעצם מונע ממך את כל מציאות החיים של האדם, זה העניין של הכבלים. וזה אומר הפסוק, ראה אנוכי נוטף לכם היום ברכה וכללה. שרבלייבי בא ואמר, לא כמו רבי לעזר, שאנחנו רק בורחים בעצם, אנחנו בעצם כל חיינו הם צריכים לפעול בצורה הזאת, כי אם לא מגיע לנו העדר. גם שנפעל בצורה טובה, יש לנו שכר. יש דבר חיובי. יש פה מוניאק של זהב, יש פה תכשיט. ואם לא, אז ודאי שמגיע העניין של העונש. גם ככה מסביר, תראו את האמרי יושר, העץ יוסף בנוי עליו, האמרי יושר כותב. הרי מוניאק וכבלים. הראשון, דיינו רבי אלעזר אמר, הרחקת הנזק לבד. על ידי זה שנשמע, נרחיק מעצמנו את הנזק. אמר השני, גם הקרבת תועלת יש. הכוונה שגם מגיעה אלינו, מתקרבת אלינו, התועלת. זה עכשיו, אז בעצם זה מה שדורשים מהפסוק הזה שהגענו אליו. שמעו ואזינו, אל תקבעו, כי פי השם דיבר. ועל ידי זה שאנחנו בעצם בשמיעת דבר השם, ובזה שאנחנו שמים ומתבוננים, ראי אנוכי נתן לפניכם היום, ברכה וכללה, תשימו לו ששני הדרכים קיימות, ואין דרך אמצע. אלא כל החיות שלנו לדעת, שאנחנו בעצם במעשינו, מביאים את הברכה עלינו ועל כל העולם. ואם לא, אין כלום. מגיעה הכללה. הכללה היא להראות לנו שבעצם אין שום מציאות של חיים מבלעדי הברכה. לכן, זה נושק זה לגב זה. האדם שייך, פונה אל כיוון החיובי, הוא שייך לברכה. הוא מפנה גב, הכללה מיד מגיעה. יש פה עוד משהו אחד שראיתי על המדרש שלנו, שפת אמת. זה קושר אותם שוב לחיות של עם ישראל על העולם. זה העניין של אל תקבעו את הטובה מלבוא. הנה, עכשיו הוא אומר את זה מפורש. כי הברכה וכללה שניתן ביד בני ישראל היא ברכת כל העולם. וכמו שנקרא פרשת שבוע, זה השבוע הזה או שבוע שעבר, ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך, עיני השם לא ארץ אשר השם דורש אותה תמיד. אז רש"י מדברי חז"ל, מה זה דורש אותה תמיד? וכי רק אותה הוא דורש ולא את כל הארצות הוא דורש? אלא כביכול, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא דורש את ארץ ישראל, מתוך כך הוא דורש את כל הארצות. על ידי הברכה שמגיעה לארץ ישראל, מתוך זה מגיעה הברכה לכל שאר העולם. ובכוחם של ישראל להמשיך הברכה לכל העולם. מה הברכה? אשר תשמעו, כי כל הברכות הן בתורה. כל השפע של הטוב קיים בתורה. איך נקראת התורה? טוב שנאמר, כלקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. ומילא כל המקום שהטוב הוא קיים באופן תמציתי בתוך התורה. ובמדרש תנחומה אלף חכם נשכיל ועל שפתיו יוסיף לקח, כי כפי, חתו את הדבר יפה, כי כפי יגיעת בני ישראל בתורה, זה אולי קשור למה שלמדנו, מה זה שמעו ואזינו. שמעו דברי תורה, אזינו דברי תורה. מה זה הכפילות הזאת? כי כפי יגיעת בני ישראל בתורה, נפתח שורש התורה. כמו שכתוב, נותן התורה תמיד. איך אתם מרחים בריקות התורה? ברוך אתה השם, נותן התורה. זה לא נתן לנו בהר סיני, אלא נותן, בהווה, כל רגע ורגע, השם הקדוש משפיע את התורה. כמה שאתה יותר יגיע בתורה, אתה יותר מקבל את התורה. והיא, נתינת התורה בעולם, חיות העולם שיכולים בני ישראל לעורר בכל יום. אשר על זה נאמר, נותן לפניכם היום. זה בעצם המדרש הבא שמקשר את זה לניצבים. אני יכול לנותן לפניכם היום ברכה וכללה, ובחרת בחיים. כמו שכתוב, מחדש בטובו בכל יום. ולכן צריך איש ישראלי, כל אדם ואדם ישראל, לשום על ליבו, אשר הכל מסור בידו. הכל באחריות שלו. כמו שכתוב פרקי אבות, עשה מצווה, הכריעת כל העולם לקו זכות. חז שלום עבירה, הכריעת כל העולם לקו חובה. וזה גם המאמר שאדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. שאחריות כל העולם נתונה עליי. ולכן צריך שהישראלי לשום על ליבו אשר הכל מסור בידו. ולא יעכב הטובה מלבוא בעולם כי בו תלוי. כי אמרנו, תשמעו. ואזינו לדבר התורה, ואל תקבעו, אל תגרמו לטובה שתסתלק. וצריכים תמיד להיות, הנה זה העניין של ההתמדה, צריך להיות תמיד מוכן לשמוע דבר השם, כמו שכתוב, אשר תשמעו. ושמיעה היא האזנה, להאזין תמיד לקבל דבר השם. וכפי ההכנה, לפי ההכנה של האדם, לקבל, כך נשפע משמיים. הכל תלוי איזה, כמה כלי תכין את עצמך לקבל את הברכה. וכתיב, והכללה, אם לא תשמעו, כך הוא מסביר. ואחרי כתוב, אחרי לוקים אחרים, כאילולי שנפלו עם ישראל בחטא עבודה זרה, לא היה נמצא כללה בעולם והיה תיקון הכולל. למה יש כללה? כי לא שמעתם ונפלתם בעבודה זרה. העבודה זרה שהמסר חטאו בה הביאה בעצם את הכללה הזאת לעולם. הנה עניין, יש לנו נרוויח את המדרש הבא, פה נקרא אותו גם. דבר אחר, ראה אנוכי, אמר רבי לזר, מי שאמר הקדוש ברוך הוא הדבר הזה בסיני, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מה זה היום המיוחד הזה? זה בעצם עמד הר סיני. באותה שעה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כביכול עד אז הכל, מה שהשם אומר וקובע זה מה שצריך להיות. מי מתן תורה? שכביכול ניתנה הבחירה לעם ישראל, אז נוצרנו להיות אדם שלם. אז הכל תלוי במה שאנחנו עושים. קריוך הוא בא ובעצם אמר, הטובה והברכה קיימת לפי המעשים שלכם. לכן, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כי במה זה תלוי? אלא מעלה הרעה הבאה על עושה הרעה, והטובה הבאה על עושה הטובה. זה החוק שקיים עכשיו במציאות. זה כמו...
כן. מה
שמסור בידינו. זה מסור בידינו. וזה הפירוש גם בפרקי אבות. שכר מצווה, מצווה, ושכר עבירה, עבירה. מה זה שכר? יש את הפירוש שזה גורר עבירה, אבל זה לא כזה שגורר מצווה או גורר עבירה. אלא שכר מצווה זה הטוב הזה שהופיע על ידי המצווה עצמה. ושכר עבירה זה הרע שהופיע על ידי העבירה עצמה. דבר אחר, אמר רבי חגי, ולא עוד שנתתי לכם שני דרכים, ואז מה? כשיש לאדם דרך טובה ודרך רעה, אז הוא יכול לדעת בעצמו להבדיל בטוב מהרע, וזה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גם את הטוב וגם את הרע, ועל ידי הרע אדם יותר מברר לעצמו את הטוב, כי זה החוק השכלי הטבעי שאדם בנוי בו, שיתרון האור מגיע מהחושך. זה כבר חסד גדול. אומר רבי חגי, לא רק זה שנתתי לכם שני דרכים, ואז אדם לבד יכול להבין מדעתו מהי הדרך הטובה, אלא שנכנסתי לפני משורת הדין ואמרתי לכם בחרת בחיים. זה החיבור לפרשת ניצבים. נותן לנו את הטוב, נותן את הרע, אבל גם נותן לנו את הדרכה הנכונה מהם החיים הטובים שעלינו לבחור. שנזכה בעזרת השם להשפיע ולבחור את הדרכים, החיים הטובים לנו. ברוכים תהיו.